וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אומר המדרש, אברהם גייר גיורים. עדה הוא דכתיב, היקח אברהם את שרה אשתו, וגומר, אמר בלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, אם מתכנסים כל באי עולם, לברות אפילו יתוש אחד אינם יכולים. ואת אומר את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם יוצא מחרן, הוא לוקח את הנפש אשר עשו בחרן. הם יכולים לעשות נפשות? אלא אלו הגירים שגירר אותם אברהם. ולמה אמר עשו ולא אמר גירו? ללמד לך שכל מישהו מקרב את הגר כאילו בראו. תאמר, אברהם היה מגייר ושרה לא הייתה מגיירת? תלמוד לומר, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אשר עשה אין כתיב כאן, מלשון יחיד, אלא אשר עשו. זאת אומרת, גם אברהם גייר וגם שרה גיירה. אמר רבי חוניה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. ומה תלמוד לומר אשר עשו? אלא מלמד שהיה אברהם אבינו מכניסם לתוך ביתו, ומכילן ומשכן ומקרבן ומכניסן תחת כנפי השכינה. יעקב גייר גיורים, לא רק אברהם גייר גיורים, אלא גם יעקב גייר גיורים. דכתיב, ויאמר יעקב אל ביתו, וגומר, ויתנו אל יעקב וכו', כשיעקב יוצא לבית אל, משכם, אז הוא אומר, אוסף את כל אנשי ביתו וכו', זאת אומרת, כל האנשים שהוא התקבצו אליו, גם יעקב גייר גיורים. ביצחק לא שמענו, האם יצחק גייר גיורים או לא, וכאן שמענו, רבי יצחק ותני לה משום רבי יושעי הרבה בשם רבי יהודה בר סימון, כאן כתיב הישב יעקב בארץ מגורי אביו, מגורי אביו, מגיורי אביו. כלומר, גם יצחק היה מגייר. אברהם היה מגייר, יצחק היה מגייר, ויעקב היה מגייר. היום, בשבת הזאת, הייתה פה קבוצה של בוגרים. וזה הזכיר לי את המדרש הזה. חלק מהבוגרים הם בתל אביב, והם עוסקים בקירוף. מלמדים שם, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים, אלה מורים, ואנשים מורות, מלמדים במקומות כאלה שהם מקרבים אותם, לא הבחינה של גר שבא מעם אחר, הבחינה שהם מכניסים אותם תחת כנפי השכינה. שמקודם היו לא כל כך תחת כנפי השכינה, ועכשיו הם מכניסים אותם תחת כנפי השכינה. אחד מלמד, אשתו מלמדת. השני מסיפר לי שבפורים באים לסעודת פורים כ-40 אנשים. לא בבת אחת, בפורים שם, בתל אביב, אין חופש. זה יום עבודה. אז כל אחד לפי האפשרות שלו בא, הוא אומר, כך בפורים, כך בחנוכה, כך בימים הטובים, אחר נמצא באפולה, הוא מספר שגם כן עושים שם עבודת קודש, מספר באפולה, ושיום הכיפורים אין אף אחד לא נוסע, ומסביב כנראה יש גם בני דודים שאינם, כן, אז המשטרה סוגרת את כל אפולה כדי שלא ייסעו, כי כל האנשים הולכים ברחובות, כאילו לא במדרכות, אלא בכבישים. זה ממש מסוכן, המשטרה סוגרת מסביב. עוסקים בקירוב. מי אחד, ברמת הגולן. הקבוצה של תלמידים שלמדו כאן, שלפני כ-15 שנים, כן, התחילו כאן, אולי קצת יותר, והם פרוסים במקומות שונים. חלקם לא יכלו לבוא כי הם עוסקים גם בשבת הזאת בקירוב. בדיוק השבת הזאת הם קבעו כינוס בירושלים, בבית מלון, של כל האנשים שעוסקים בקירובם, אז לא יכלו לבוא. ברוך השם. אז אנחנו עכשיו גם בתהליך הזה, זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, נמצאים בתקופה של קירובים. והם אמרו, זה שבתל אביב הם אמר לי, אנשים מחפשים אנשים צמאים, אנשים רבים מאוד, מאוד מתקרבים. לא כמו שבתקשורת מדברים, כאילו יש מלחמה באווירה, היא חיובית. ולפני כך וכך שנים, כשהם באו לשם, בית הכנסת באותו מקום שנמצאים, היה די ריק. וכעת הולך ומתמלא. ולא מדברים על הימים הטובים, תהליך של התקרבות, ברוך השם, שנכנסים אנשים תחת כנפי השכינה. כשקראתי את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום במשך השבוע, זה צובט, כואב לראות את ההתנהגות הזאת של האחים. כל המהלך הזה, התורה לא מספרת לנו סיפורים, התורה באה ללמד אותנו מה לעשות. הסיפור הזה הוא סיפור חינוכי מאוד מאוד. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. תראו מה שדיבה רעה יכולה לעשות. עד כדי שנאה, וישנאו אחיו אותו. עד כדי שנאה איומה שרוצים לרצוח אותו. יעקב אוהב את יוסף מכל אחיו, ומפלה אותו לטובה, ועושה לו קטונת פסים, ומעורר קינה בין האחים. והתוצאה איומה. תראו מה שקינה יכולה לגרום. ואחרי יוסף, הם שונאים את יוסף, והסקינה מביאה לידי שנאה, ושוב פעם, תוצאה שאיומה ונוראה. ומעשה אבות סימן לבנים. מה שקרה אצל אבות אחר כך זה נמשך המחלוקת בין אפרים, בין יהודה ואפרים נמשכת עד לעתיד לבוא. עד שהקדוש ברוך הוא, עד שמקימו הנבואה של יחזקאל, שחבר עץ אפרים ועץ יהודה ויהיו לעץ אחד. זה אנחנו נגיע לזה בפרשת ויגש. עתיד לבוא, פרשת ויגש. אבל מה שאנחנו צריכים ללמוד מכך, הדברים הם פשוטים, אבל כשצריכים לקחת אותם וללמוד מהם, אז הדברים האלה הם הכי חשובים. יש לנו כלל תמיד מכלל לאו אתה שומע אין. כמובן, גם מי שקורא את זה אומר, אני לא שייך בזה, ויש כאלה שיגידו, לא יכולים להבין איך יכול להיות, השבטים כאלה, אנחנו לא שייך. אבל צריכים ללמוד מזה, יש לנו כלל מכלל, למה אתה שומע הן? אם דיברה יכולה לגרום לקנאה ולשנאה איומה, וזה מתפתח, שנאה מתפתחת, בהתחלה היא מצומצמת, מתרחבת, בסוף מגיעים לתוצאות איומות ונוראות. אז ההפך מהוצאת דיבה, ההפך מלראות חסרונות אצל אחרים ולספר אותם, זה לראות את המעלות של אחרים. להתחנך לראות את המעלות של אחרים. לראות מה טוב מהם, מה יפה מהם, ולפרגן לזה, ולחזק, אחד לחזק את השני. וההתנהגות הזאת היא מביאה לאהבה, ההפך מדיבה שמביאה לשנאה, אז ההתנהגות הזאת היא מביאה לאהבה. לאהבה ולקשר, ועל ידי זה יש מאוחדים, אז יש הרבה יותר כוחות וכן, כמובן, לא לעשות, זה מדובר, יכול להיות, לא מדובר על תלמידים שזה לא כל כך קורה, שמישהו מפלה את אחד לטובה ואת אחד על גבי השני, אבל מי שהולך להיות לעסוק בהוראה, מי שיהיה אבא למשפחה, ויש לו ילדים, הוא מפנק את אחד יותר מהשני, אוהב אותו יותר מהשני. כמה זהירות צריך לך, כמה זהירות. וההפך מזה, זה לתת לכל אחד את מקומו. לתת לכל אחד את ההרגשה כמה הוא בן יחיד. התחושה הזאת היה לנו אצל מורנו רבינו הרב צבי יהודה. הרבה תלמידים חשבו כל אחד חשב שאותו הרב צבי יהודה הכי מקרב. לא אחד ולא שניים. כל אחד, הוא כל כך התייחס לכל אחד, כאילו הוא היחידי שנמצא, זהו הלך בדרכי ריבונו של עולם. שריבונו של עולם הוא, כל אחד בעולם, הוא מתייחס אליו כאילו רק הוא נמצא. יש לקדוש ברוך הוא את הכוח להתייחס לכל אחד מהנבראים, כאילו רק הוא נמצא. ואליו הוא נותן את כל תשומת הלב, ויכול אדם להגיד אלוקיי, אלוקיי נצור, אלוקיי, שלי אתה שלי, רק שלי, אלוקיי שלי. אלוקיי נשמה שנתת בי, להגיד באופן כזה, נחוש כאילו הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו בכל תשומת הלב, לא חסר שום דבר, הוא יכול, אף על פי שהוא מתייחס גם אל אחרים, אבל זה לא על חשבוני, זה הכל באופן מלא. וללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, ולדעת לתת לכל אחד את המקום שלו. לא כולם שווים, ביכולות, באופי, אנשים שונים זה מזה. אבל לכל אחד יש את המעלות שלו ואת הייחודיות שלו, וכל אחד יש לו תפקיד מיוחד בעולם שאף אחד לא יכול למלא את התפקיד שלו. כי המגוון של הכישרונות, של האופי, של התכונות, הוא מיוחד. הוא חד ב, לא חד בדרה, חד בעולמיה, חד בעולמות. אין אחד דומה לו ביכולות, בכוחות, במורכבות המיוחדת שלו. וזה התפקיד שלו, לעבוד את השם בכוחות שלו. וכל אחד צריך להרגיש טוב, ולא לקנא בשני. להרגיש טוב, לי יש תפקיד מיוחד, אף אחד לא יכול למלא את התפקיד הזה, רק אני יכול למלא את התפקיד הזה. והמורה, והאבא, ומי שמחנך, צריך לדעת לחנך את ה... להסתכל ככה על כל אחד ואחד, ולראות את המיוחדות שלו, ואת ה... לפעמים המיוחדות שלו זה שהוא צריך להשקיע הרבה כוחות, כי יש לו התמודדויות גדולות, אבל הוא משקיע, הוא מתאמץ, וזה התפקיד שלו בעולמו. ויש לו תפקיד מיוחד, וכל פעם שהוא מנצח, יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה. אדם מכריע את סתרה אחר למטה, זה מוכרע סתרה אחר למטה. וכמובן, חלילה וחס שנאה, שנאה בין הבריאות. אנחנו מאוד מאוד מתפלים על זה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מסתכלים כאילו על הדורות, על הדורות הראשונים, ואומרים, לא מובן, לא מובן. אחרי כמה דורות יסתכלו על הדורות שלנו, וגם יגידו, לא מובן. לא מובן על מה תלמידי חכמים, פלג כזה ופלג כזה, ועל מה, על מה הם שונים אחד את השני. אחד אומר, יכול להגיד על השני שזה זקן ממרה. כן. הסתכלות לא יבינו. לומדים את הפרשה הזאת וצריכים להבין שהשנאה זה איום ונורא. צריך לאהוב את ישראל, אהבה גדולה מאוד, כל אחד מישראל. יש לנו מחלוקות. ויש מקום לכל אחד לעמוד על דעתו ולרצות שדעת, לשמור מאוד מאוד על דעתו מפני שהוא מאמין בה, מפני שהוא בטוח שהיא צודקת, שהיא נכונה וטובה, יכול גם לנסות לשכנע את האחרים. אבל לדעת שיש אופעים שונים ותכונות שונות, ויש אנשים שהצד השכל שלהם יותר חזק ויותר דומיננטי, והם פחות מדבר אליהם החסידות. ויש כאלה שהשמחה והרגש הוא יותר אצלהם חזק, וזה הצורך שלהם להביע את האופי המיוחד שלהם, ומיני ומיני התקלס אליהם. הדברים פשוטים, אבל צריכים להפנים אותם. רוב המחלוקות הן נובעות מחוסר, בין חלקי הציבור נובעות מחוסר ביטחון. כל חלק מפחד שהוא יושפע. ובין בתוך הציבור שלנו עצמו, גם כן יש כל מיני הבדלים. מקימים תלמוד תורה אחד, השני מקימים תלמוד תורה יותר טוב, ולא לא פח, ומפורדים. ובציבור הרחב, שעדיין עוד לא כל כך במסגרת של שמירת מצוות, יש תיכונים של 10 כיתות בכל שכבה, 12 כיתות בכל שכבה. אצלנו, מה פתאום? כל כך, איך אפשר ביחד כולם להיות? זה יכול להיות כולם ביחד. כמובן, ב-10 הכיתות, אז יש כיתות יותר שמשקיעות יותר בתחום זה, ויש כאלה בתחום זה, יש מגמות שונות, אבל באותו מקום, באותה מסגרת. אנחנו כל כך, בגלל שיש לנו ערכים ואידיאולוגיה ורוצים שהיא תהיה המובילה והמוכוונת, אז כל אחד מושך לעוד איזה כיוון מצומצם. וזה סימן של חוסר ביטחון. אדם לא צריך לפחד שהילדים שלו יהיו ילדים קצת אחרים. אתה לא חזק? אתה לא יכול בבית להשפיע, אתה פוחד שהילדים שלך ייפגשו עם מישהו אחר, קצת שונה, מה הפחד? הרבנים היו הולכים ליישובים, יישובים שהם רחוקים לגמרי, והילדים שלהם יצאו כמו שהם, למרות שכל הסביבה הייתה אחרת. אני ארשה לעצמי להזכיר, להגיד, אתמול היה יום השנה של אמי זיכרונה לברכה. היא גדלה בעמק, במושב באלפוריה. ושם הרוב היו רחוקים, ובתקופה היא היו אנטי. כל העמק היה מאוד אנטי אפילו. כל החברות שלה, מילדות, מגיל 12, 11 הם הגיעו לשם, או 9, שתי אחיות בלבד, וכל החברות היו חילוניות, לא שומרות שבת. ושתי הבנות של הסבא שלי, חתנו, בנו בתים של תורה, כולם, למרות שכל החברות היו רחוקות, לא שמרו מצוות, כי הוא היה חזק, כי הוא היה ברור, היה יכול להיות. לא צריכים, כשמפחדים, אז כל אחד מתכנס. כשאדם מעל הביטחון, אז הוא לא מפחד. אנחנו צריכים, למה שיהיה לנו חוסר ביטחון בדרך שלנו? למה שאנחנו מפחדים שישפיעו עלינו? שאחרים יפחדו, שיושפעו מאיתנו. למה אנחנו מפחדים? ואחרים יפחדים. צריך לבנות ביטחון עצמי כל אחד בדרכו. וכשהוא בטוח, אז הוא יכול גם לראות שיש עוד דרך, אני לא מפחד ממנה. לא אני חושב ככה, אני חושב אחרת. הכל במסגרת התורנית אפילו, כן, החרדלית. אפילו בתוך המסגרת הזאת, פחדים. על מה ולמה? לא צריכים לפחד. צריכים... פרשה שלנו צריכה ללמד אותנו לאהוב אחד את השני, לפרגן אחד לשני. לעשות ההפך מכל הביקורות של אחד לשני, שכל אחד רואה את חסרונו של השני, אלא לראות את המעלות. אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר וחברי מלאכתי בשדה. לא לקנא, להיות בריאים. ואם בכל זאת מישהו פוגע, אז לא כולם הגיעו למצב של שלימות. אז להיות נלווים ואינם מולווים. אז מה אם מישהו מתנהג ולא מתחשב? שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. בית הלל, שהם הקדימו את דברי בית שמאי לפניהם, בגלל זה נפסקה הלכה כמותם. הם היו בטוחים שהם צודקים בית הלל, ושבית שמאי לגמרי לא צודקים. אבל כשהם הזכירו את ההלכה, הם אמרו, בית שמאי אומרים כך, ואנחנו אומרים, דעתנו היא אחרת. וזה ישכנע. אתה אומר, אתה לא רוצה להזכיר את הדעה השנייה, כי הדעה השנייה היא לך לגמרי לא נכונה. אתה מפחד. אתה מפחד, זה לא בטוח שאתה צודק. אתה בטוח, אתה לא מפחד. צריך בריאות. זה, אם אנחנו נלמד מהפרשה הזאת, ונעשה אצלנו שינוי, הסתכלות יותר בריאה, אחד על השני, אז זה היה התפקיד של הקריאת הפרשה היום. ויש לנו כמובן בפרשה הזאת ללמוד מיוסף ויהודה דברים נפלאים. יוסף, מה שנוציא דיבת המראה, צריכים ללמוד, לא להוציא דיברה, אבל אחר כך ההתמודדות של יוסף. יוסף קידש שם שמיים בסתר. הוסיף לו הקדוש ברוך הוא עוד אחת משמו, עדות ביוסף שמו. הקדוש ברוך הוא הוסיף ליוסף עוד אחת משם שמיים. יש בתוך המילה יוסף, יוד, קי, וו. יוסף, יוד, וו, קי, שלושת האותיות מתוך שם הוויה. אין את האות האחרונה. כי יוסף קידש שם שמיים בסתר. לא הופעה חיצונית, משהו פנימי. יש מושג של קידוש שם שמיים בסתר. הרמב"ם מדבר על זה במלכות קידוש השם. אז כשעסקנו בסוגיה הזאת, פגשנו את הרמב"ם הזה. לקדש שם שמיים בסתר, זאת אומרת, אף אחד לא יודע, רק דבר בינך, במקרה של יוסף בינו לבינה. כן? רק היא יודעת. והוא קידש שם שמיים בסתר. אחר כך התפרסם הדבר בתורה, אבל כל פנים המעשה הזה היה קידוש שם שמיים בסתר. זאת אומרת, זה דבר גדול מאוד, קידוש שם שמיים בסתר. כי בסתר אין בושה ואין סיבה שלא לא, אין משהו עוצר את האדם מלכשל, יצרו מתגבר, אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע. זה דבר שבינו לבין עצמו, בינו לבין בינה אולי, וחוץ מזה אף אחד לא יודע. זה משהו בתוך הבית. וזה קידוש השם. זה קידוש השם. כגודל הקושי, כך גודל קידוש השם. אם הקושי מאוד 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 גדול, אז הקידוש השם הוא הכי גדול שיכול להיות. ואנחנו הזכרנו כבר פעם שיש מחלוקת בין רב ושמואל. במסכת סוטה, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, מה הוא התכוון לעשות באותו יום? פירוש אחד מפרש כפשוטה, שרמה יוסף יש לו עבודה כל יום, צריך לעשות את העבודה, ואין אף אחד בבית, רק הוא לבדו, והיא נמצאת, והיא אז מתנפלת עליו ומנסה להחתיא אותו, והוא מתגבר. ביום חשבתי בליבי, היא לקחה את בגדו, איזה בגד היה? אולי זה הבגד שכיסה לו את כל הגוף, אני לא יודע איך הוא ברח, אולי להרום, לא יודע. לא לחתום. קידש שם שמיים, קידש שם שמיים בסתר. זה קידוש השם גדול, מבחינה מסוימת גדול יותר מאשר בגלוי. בגלוי כולם רואים, אז רואים שקידשת שם שמיים. אף אחד לא רואה. אתה בכל זאת מקדש שם שמיים, זה משהו מיוחד. אז דעה אחת אומרת שהוא בא לעשות מלאכתו. דעה שנייה אומרת שהוא כבר מלאכתו. כל יום היא מדברת אליו, כל יום חזן הורים, כל יום מתלבש בגדים אחרים, כל יום מגרה, מגרה, מגרה. הוא מתאפק, 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 מתאפק. ביום הזה כבר הוא נשבר. כבר הוא בא, הדת שהוא מסכים למה שהיא עושה לו. וברגע האחרון תפס את עצמו ומתגבר. כל פעם שראיתי את הגמרא הזאת, תמהתי, למה להגיד עליו דברים כאלה? זה לא הפשט בתורה, זה לא הכרח להגיד את הדבר הזה. למה להגיד את זה? למה לא להגיד שהוא בא סתם לעשות מלאכתו? למה להכניס בתוכו דברים כאלה? אחר כך פתאום, במשך השנים, עלה בדעתי שאולי מי שאומר כך, הוא אומר שזה יותר קידוש השם. שהוא כבר היה לגמרי מגורה, וגם לא יכול היה כבר כמעט לעצור. וברגע האחרון, בקושי, היה פי עשר קשה, כן? אם אדם החליט שהוא לא רוצה לשמוע לה כל הזמן, אז הוא מתגבר, אבל זה לא כל כך קשה. אבל אם אדם כבר רצה, כבר הגיע לרגע של חולשה כזאת, וכבר שקוע, כבר בקושי, ופתאום הוא תופס את עצמו ומוציא את עצמו מכל הקלקול הזה, זה עוצמות, צריך בשביל זה עוצמות מיוחדות, צריך בשביל זה כוח מיוחד, וזה יותר קידוש השם. זה יותר קידוש השם. אז למדנו מזה דבר גדול, חזרתי על זה כבר כמה פעמים. אנשים יכולים להסתכל על זה באופן שלילי. אדם, נגיד, משהו, איזה חולשה התגברה בו ורצה, נסחף לאיזו הסתכלות נכונה, לאיזה מצב לא נכון, מצב של יצר הרע מתגבר בתוכו, והוא עצר את עצמו ברגע האחרון. אז הוא, מה, איך הוא מרגיש? הוא מרגיש שהוא חלש. הוא מרגיש רע מזה. כי כמעט הוא כמעט חטא. כמעט חטא. זה חצי חטא. מרגיש רע מזה. בא הלימוד הזה ללמד אותנו, להפך, להפך. אתה התגברת ברגע האחרון, אתה חזק. אתה התגברת על קושי עצום. זה לא היה כל כך קל, זה היה מאוד קשה. וניצחת את זה. אז זה גדול, זה גדול, צריך לשמוח בזה. צריך להרגיש כקידוש השם. קידוש השם. יש קידוש השם בסתר עם עוד מישהו שותף, ויש קידוש השם לבד. שלבד אדם בעצמו מתגבר ולא נכשל, והוא מקדש שם שמיים בסתר. זה קידוש השם. וצריך להכיר בזה, בעובדה הזו. אף אחד לא ידע מזה. הוא מתבייש לספר את זה. לא נעים לספר את הדבר הזה, שהוא היה במצב כזה והוא בסוף אמנם מתגבר, אבל כאילו זה נשאר בסתר. אבל זה קידוש השם מאוד 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 גדול. אם אדם יודע להכיר בזה, לשמוח בזה, אז זה נותן לו כוח בפעם הבאה עוד פעם. אם אדם חצי שבור בגלל שהוא לא יתגבר, אז הוא מחליש אותו. אז הוא מיואש, הפעם ניצח, מי אומר שבפעם הבאה ינצח? אבל הצדיק אומר, הפוך, ניצחתי בפעם הבאה, בטח אני ננצח. אז זה אנחנו לומדים מיוסף. יהודה, כי יהודה שם שמיים מרמים. אז כל אותיות השם נמצאים במילה יהודה. יוד, קי, וו, קי. הוא קידש שם שמיים ברבים. מה הוא קידש שם שמיים? אז יש בזה שני פירושים. אני אגיד את הפירוש האחד, הקשור עם הפרשה שלנו. הוא הודה. בגמרא בסוטה יש בשני מקומות הדיבור על זה, על קידוש שם שמיים, פעם אחת, הנקודה הזאת שהוא הודה. הוא הודה. זה קידוש השם? תגידו לי. זה התפרסם שהוא הודה לתמר. היא מוצאת, ובתוספות, בכתובות כתוב, מוצאת מלשון ויצאת אש בציון. תמר כבר הייתה על המדורה כמעט. מוצאת, כבר מציתים אותה. ואז היא ומוטב, לומדים מכאן שאדם מוטב להיכנס לכבשן האש, ולא להלבין פני חברו ברבים. לא רצה להלבין את יהודה. אז היא לא אמרה, זה יהודה. אלא היא אמר למי החותמת והפתילים, לא רצה לבייש אותו. אם הוא לא היה מודה, היא הייתה נשרפת. אז אנחנו יודעים על מתאמר כאן איזה לימוד מאוד מיוחד, כמה אדם צריך להיזהר מלהלבין פני חברו ורבים, אפילו בסכנה כזאת, אפילו בקושי כזה. האם זה נפסק להלכה? אז פעם הבאנו את הבניין ציון, שהבניין ציון מביא כמה ראיות שכן, שמסתוספות משמע שגם זה צריך למסור את הנפש, גם לא להלבין פני חברו, כי המלבין פני חברו זה כמו אורג, כמו שופך דמים. אז צריך למסור את הנפש. שואל התוספות, אז למה כתוב שרק על שלושה דברים צריך למסור את הנפש? והתוספות מתרץ. ולתירוצו, משמע שבאמת כן צריך למסור את הנפש, רק לא כתבו את זה כי זה לא מפורש בתורה. אז יוצא שיש כאן עד כדי כך זהירות מללבין פני חברו ורבים. זה תמר. ויהודה קידש שם שמיים, שהוא הודה, זה היה קשה לו, הוא אדם חשוב. במדרש ישו מלך, שאל זה, אדם חשוב, יהודה אדם חשוב, הוא צריך לספר, הוא מספר שזה הוא היה, הוא היה, הוא הלך לבושה. מקודם הוא אמר לראו אדלמי, טוב אז נעזוב את זה שלא נתמייש. עכשיו, כן, על הפרק הוא אומר, הוציאו ותשרף, אבל היא אומרת למי החותמת והפתילים, והוא הודה. הוא כבש את כבודו, והודה שזה ממנו. וזה קידוש השם. ללמוד לי מכאן שקידוש השם, לפעמים שבחוץ בחיצוניות זה חילול השם. אם לא היו יודעים היה יותר טוב, עכשיו יהודה מתפרסם שהוא מתעסק עם אישה בדרך, מה זה, זה לא יפה. אבל לא, הוא עשה כאן, הוא התגבר, הוא הודה. כיוון שהוא הודה, הוא זכה למלכות. למה? כי הוא שולט על הכבוד. מלך זה, מכבדים אותו. והוא שולט על הכבוד, הוא ביזה את עצמו, אז הוא שולט, הוא מלך, מלך על כבודו. אלה הדברים הבסיסיים, אני לא אומר כאן דברים חידושים, רק אני אומר שבואו ניקח את זה לעצמנו, ננסה, אנחנו נבנה לנו כוחות כאלה, כוחות גדולים כמה שצריך. מרן הרב בשמועות ראייה הוא מסביר את המחלוקת בין יהודה ויוסף. זאת אומרת, צריך משהו למצוא מה, על מה ולמה היה מחלוקת כאן. הייתה מחלוקת מאוד מאוד עמוקה. יוסף, הוא חשב, הוא בא לספר דיבתם רעה. היה לו השקפת עולם. יוסף דרכו מגמתו, כאילו אנחנו צריכים לצאת החוצה, להתערב בגויים, להשפיע עליהם, לתקן כל העולם, לא להתכנס בתוך עצמנו, בתור משפחה ואחר כך בתוך אומה, אלא לצאת החוצה. כדברי הנביא, אפרים בגויים יתבולל. ויוסף אומר, שמני אלוקים אדון לכל מצרים. הנה, אני יצאתי ממצרים, אני משפיע על כל מצרים. לא אני משפיע. שמני אלוקים, כלומר, אדון, הקדוש ברוך הוא, שמני אלוקים אדון לכל מצרים. אני עשיתי את אלוקים אדון לכל מצרים, כי אני מאמין באלוקים. ועכשיו אני שואל משה על מצרים, ואני מכריז את אלוקים, הוא אלוקי האלוקים בעולם. ויהודה ושאר השבטים חשבו אחרת. חשבו שעניינו של עם ישראל זה לבנות לו את עצמו בתוך עצמו, אחר כך הוא צריך לצאת ממצרים ולקבל תורה, ויש לו דרך עצמית מיוחדת, עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. ועכשיו לעתיד לבוא, אז בתור עם מכונס ישפיע, אבל לא להתערב בגויים, כי זה סכנה. ופחדו מזה שיוסף, אם הוא אם ילכו בדרכו של יוסף, סכנה של התבוללות. שמעון ולוי, שהם הכי נלחמים נגד התבוללות, איפה אנחנו פוגשים את זה? במעשה דינה, שהם הורגים את כל אנשי שכם בגלל שהם לקחו את דינה והתבוללות. אז הם ויאמרו איש אל אחיו, שמעון ולוי, אומרים, הנה בעל החלומות על זה, בא, עם כל השקפה שלו, עם כל הדרך שלו, מסכן את כל דרכנו. יהודה התווכח ואמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? אם זה הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה שילכו בה, אז לא נוכל לעצור את הדרך הזאת. בוא נעשה למבחן. אנחנו נמכור את יוסף, הוא יתבולל, ונראה מה יצא, מה יהיה התוצאות. ולפי זה אנחנו נדע מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. ככה רב כאילו מסביר את נקודת ההידיינות שם בין השבטים. וזה ממשיך אחר כך במשך כל הדורות. שיטת יוסף, בין שיטת יוסף לשיטת יהודה. יוסף במקומו היה משכן שילו. משכן שילו, אוכלים שם קודשים קלים בכל הרואה. אין מחיצות, אין מסגרת, אלא מתפשטים לכל הצדדים. ויהודה, ירושלים, בית המקדש, ובית המקדש יש מחיצות ואוכלים בפנים. בתוך העיר, קודשי קודשים אוכלים בתוך בית המקדש. המשכן הוא נייד כאילו פשט, ובית המקדש מקומו קבוע. והוא מוסיף עוד בדרשה שנייה, שבת לשנה הבאה, לשנה אחרת, והוא מוסיף עוד, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. האבות, תפקידם היה בעולם לפרסם את שם השם בעולם. הם היו יחידים, לא הייתה משפחה, לא היה עם. תפקידם היה לפרסם שם השם בעולם, כמו שקראנו מקודם במדרש. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, ועם שלם הולך עם אברהם, ולפי דעת הרמב״ם, בתחילת הלכות עבודה זרה, אלפים אנשים הלכו. זה היה ציבור עצום שאברהם גייר, קירב אותם אל השכינה. אחר כך יצחק ממשיך בדרך הזאת, ואחר כך יעקב ממשיך בדרך הזאת. עכשיו השאלה, עכשיו יש כבר משפחה גדולה, 12 בנים ליעקב אבינו, שבטיה, האם הם צריכים לבנות את המשפחה כמשפחה בפני עצמה, או להמשיך את הסדר של האבות. יוסף חשב שצריך להמשיך את הסדר של האבות. ובאמת יוסף הוא חצי חלק, הוא במדרגת ביניים בין האבות לבין הבנים. הוא שני בניו הם שני שבטים. אז הוא קצת מתחבר ליעקב, כן? ומצד שני הוא שבט. שני הבנים, שני שבטים, קצת שני שבטים, קצת שבט אחד. זאת אומרת שיוסף הוא בחינה אמצעית כזאת, בין יעקב לבין בניו. אלה תולדות יעקב יוסף. אפשר לקרוא את זה, תלוי איפה שמים את הפסיק. כשיעקב ויוסף ביחד. או אלה תולדות יעקב, יוסף. זאת אומרת שבאמת כך וכך. אז יוסף חשב שצריך להמשיך את הדרך הזה של לעבוד. ושהם היו עסוקים בקירוב כולם, אב המון גויים, כמו אברהם. והשבטים אמרו, עכשיו תפקיד אחר, עכשיו אנחנו צריכים לבנות אומה, כעת אנחנו משפחה, צריכים לבנות אומה ולהיות מרוכזים ומכונסים בתוך עצמנו, ועל ידי שנהיה עם לבדד ישכון, ואנחנו נעבוד את השם ונגלה את כבוד השם בתוכנו, בתוך תוכנו, זה ירומם את כל העולם כולו. במה שאומר הרב. הרב מביא גם מדרש משיר השירים, לריח שמניך טובים האבות היו ריחות, אבל אנו שמן תורק שמך. רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. ריח, יש הבדל בין ריח ובין טעם. ריח הוא מתפשט למרחקים. הריח של הקטורת היה מתפשט עד יריחו. ריח מתפשט למרחקים. או יותר אפילו עד יריחו. היו עיזים שבעבר הירדן מתעצות מהריח החזק. זאת אומרת, ריח זה דבר מתפשט. ריח כאילו שייך לכולם. טעם זה רק מי שטועם בפנים. זה לא מרגיש עם טעם מרחוק, רק טעם שטועמים. האבות, חזל אומרים לנו, האבות ריחות היו, אבל אנו שמן תורק שמך. יוסף חשב, אנחנו צריכים להמשיך את דרך האבות, או לפרסם את כל התורה לכל המרחבים. ואנחנו, אבל אנחנו, יש לנו תפקיד אחר. ולעתיד לבוא, אז בעזרת השם, כמובן, ואמרו כולם, כל הגויים, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. בית. אנחנו כבית נבנה את העתיד. אומר הרב, המחלוקת הזאת נמשכת עד לעתיד לבוא. שני הדברים בעצם זה תפקידים של עם ישראל בסופו של דבר. אבל איך ללכת באיזה דרך. וגם היום, קודם אנחנו הזכרנו את זה, הביטחון העצמי, אם אנחנו יכולים להעיז, לצאת ולהשפיע בתוכנו, או צריכים להתכנס ולשמור על עצמנו. צריכים את הכוחות האלה ביחד, מיני ומיני התכנס אליהם. טוב, אני רוצה לדבר כמה מילים על חנוכה. ימי החנוכה ימים של הלל, הלל והודעה. יש אנשים, שקדנים גדולים מאוד, שמדיקים נרות ורצים לבית המדרש, וזהו. יש מצווה לעשות הדלקת נרות, עושים את המצווה וחוזרים מהלימוד. וכאילו קולעים את הרגשות שלהם, או לא קולעים כי זה הטפש שלהם, והם שוקדים ועומדים ומתעלים בתורה. זה דבר מאוד נפלא, השקידה וההתעלות הרוחנית. יש אנשים שיש להם טבע הפוך, שמגיע לאיזה הרוממות הנפשית הזאת, הלב מתמלא ברגשות, ורוצים לבטא את הדבר הזה, וזה מלא, וזה מפריע להם ללמוד. כי זה הכניס את הדבר בתוך הלימוד, לשיר, לנגן, קשה להם. ככה החנוכה מפריע להם לשקוד כרגיל, לפחות בשעת הדלקת נרות, מסביב הדבר הזה. והשלימות שאנחנו צריכים לשאוף עליה, זה גם וגם. צריך להיות מוח חזק, רגש חזק, כל כוחות הנפש צריכים להיות גדולים ועצומים, ולהוציא את כולם מן הכוח אל הפועל. וזה קשה, זה דרך קשה מאוד. להיות קיצוני לאחד מהצדדים, קל. אבל לקחת את הרגש הגדול ולהכניס את זה בתוך הלימוד, זה מאוד מאוד קשה, ככה, רק שרתי ככה סביב הדלקת נרות, איזה חצי שעה, התרוממתי, הסתכלתי על הנרות, התמלאתי ברגישי קודש, ועכשיו נחזור פתאום למסכת כתובות. איך מכניסים את הגודל הזה בתוך הלימוד? זה דבר קשה, אז מה אם זה קשה? אנחנו מפחדים מקשיים? אנחנו צריכים לנצח אותם את הקשיים. זה קשה. אני אומר, זה קשה, אני מודה. באופן אישי, אני מודה גם כן. זה קשה. הפעם היה לי קשה, עכשיו כבר לא כל כך קשה. אבל צריך לשאוף לזה. לשאוף, אנחנו, השמחה צריכה להיות הכי גדולה שאפשר. לא לפחד שהשמחה תרוס את הלימוד. ומצד שני, השמחה צריכה להיות גדולה, אבל אחר כך לקחת את זה, להכניס את זה ללימוד. נגמר הריקוד, הברכות, ההסתכלות על הנרות, והתחושות הגדולות מאוד, ועכשיו, עד רבה, הלימוד של חנוכה הוא לימוד מיוחד. הוא לימוד עם הרוממות הזאת של ההלל והודעה. זה עושה את הגמרא חגיגית יותר, רוחנית יותר, מלאה יותר. ואם אנחנו נצליח בדבר הזה, קנינו מדרגה. וצריך לשאוף לזה, לקנות מדרגה. וגם עכשיו, בדרך כלל, בשבת של חנוכה, אז תלמידים נוסעים לביתם. ראיתי שיש ישיבות שלא ככה. אבל ככה זה מנהגנו משכבר הימים. אבל לצמצם את הנסיעה. לא לצאת מהלימוד. לצמצם את הנסיעה. המאדרים ייסעו ביום חמישי בלילה. המאדרין מן המאדרין ביום שישי. יש בחנוכה מאדרין ויש מאדרין מן המאדרין. ועד יום ראשון בצהריים כולם פה. הייתי אומר בבוקר, אבל זה תעשו לבד בלי שאני אגיד. אז זה יהיה יותר טוב. לא בגלל שאני אמרתי. וזהו. וימי החנוכה האחרונים מתחילים שלב חדש של החורף. שלב של התרוממות, שלב של התעלות. החורף זה הזמן הכי נפלא שלי, השקיעה בעולמה של תורה. ואני אומר את זה לכם כי כזאת חבורה נפלאה, עם המון רצון ועם המון יכולות. אז מי כמוכם שיכולים לעשות את החורף הזה לחורף של התעלות עצומה? אז זה הרי שכל הצעה, שינית כל ברכה, שבעזרת השם, שמהחנוכה, ירוממו אותנו מאוד מאוד, ונמשיך מתוך כך, המשך של עלייה בקודש, אחרי הבשורות שיש לנו על ירושלים, זה קצת קשור לחנוכה, כן, חנוכת הבית, אולי זה מן השמיים מסתדר באותו האופן, אחשוורוש החדש מסדר דברים, ושבעזרת השם, שמזה אנחנו, מהלימוד, שיביא אותנו לידי מעשה ונזכה לגאולה שלמה במהרה.